אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. מה בשעה הראשונה שלנו? נציין את סי עונת החובזה, ניתן כבוד לצמח הנפוץ הזה. נציין גם את סי עונת יואב קיש עם ביטול פרס ישראל במדע. פינת השירה, תציין את יום שפת האם הבינלאומי במבחר שירים בשפות שאיננו מרבים לשמוע. עורכת אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, תמיר צובריה לביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. אנחנו עם ההחלטה לבטל את הענקת פרסי ישראל בתחומי המדעים, שמעוררת כצפוי ובאופן מוצדק שערה בקהילה המדעית. אנחנו רוצים לפנות ליונתן ברקהיים, פיזיקאי מכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום.
בוקר טוב שרון, בוקר טוב מאזינים.
בוקר אור, אנחנו כמובן נלך בזהירות ובכבוד הראוי ככל הניתן, ככל הניתן. בוא נתחיל בהקדמה קצרה לגבי פרס ישראל עם דגש על הפרס במדעים, בסדר? ספר לנו על ההיסטוריה.
אז פרס ישראל באופן כללי הוא נוסד ב-1953. מי שהגה אותו זה היה שר החינוך דאז בן ציון דינור, שבעצמו זכה לימים בפרס אגב. והפרס בעצם נועד להוקיר ולהכיר תודה ממסדית מטעם מדינת ישראל לחוקרים, אנשי רוח, יוצרים ואנשים שיש להם מפעל חיים מרשים בתחומי החברה והמדינה. ופרס ישראל במדעים מוענק ברוטציה של תחומים, מכיוון שיש הרבה תחומי דעת במדעי הטבע, כלומר מדעים מדויקים ומדעי החיים, אז יש בעצם רוטציה של התחומים, כך שלמשל השנה מוענק פרס ישראל בפיזיקה, שנה שעברה מוענק פרס ישראל בכימיה, וכל שנה זה מתחלף כדי לתת ייצוג כמה שיותר מגוון לכל תחומי המדע. ובשולי הדברים, מה שקורה בשנים האחרונות זה שהזוכים, בעיקר בתחומי המדעים, מגיעים בדרך כלל מהגיל השלישי, אנשים שכבר יצאו לגמלאות, לפעמים אחרי גיל 80 ואפילו אחרי גיל 85, וזה קצת היפוך מגמה לעומת מה שהיה בימי קום המדינה, אז חלק לא מבוטל מהזוכים, גם בתחומי המדע וגם בתחומים אחרים, היו חבר'ה צעירים, לפעמים אפילו מתחת לגיל 40. אז זה ככה מעט על ההיסטוריה.
זאת אומרת, אתה אומר, מעבר לחשיבותו של הפרס עצמו, יש לו גם חשיבות בהיבט הזה, בהיבט האנושי, של אדם שעשה את כל חייו בנתיב מסוים, וכעת הוא בעצם מקבל פרס, את הפרס שמעריך את פועלו? אתה אומר את זה בעצם?
נכון, נכון מאוד. והפרס הוא בעצם, היוקרה שלו נובעת מהעובדה שהוא מונק על ידי הממסד, על ידי המדינה. לאו דווקא בהיבט הכספי, כן? בהשוואה לפרסים אחרים, כמו פרס אמת, שאגב גם הוא מונק מטעם ראש הממשלה, אז הפרס הוא יחסית בעל ערך כספי נמוך, והיוקרה שלו יותר נובעת מהערך ההיסטורי והלאומי שלו. ואנחנו רק יכולים להיזכר בסרט של יוסי סידר, כן, שאבא שלו, אגב, חיים סידר, היה חתן פרס ישראל בעצמו, ואם את זוכרת שם את האבא שמפק אותו שלמה ברבא, שחוקר תלמוד ותיק שמחכה כל חייו להוקרה ממסדית, בסוף מחליטים להעניק לבן שלו, אבל אחרי פרשה פטלטלה הוא מקבל בלי שהוא יודע שהבן שלו היה אמור לזכות. וכן, יש פה באמת הרבה פן רגשי ואנושי.
נכון, כן, אבל אתה יודע, אנחנו מתעסקים באמת במדינה, ובדברים חשובים, ובכספים, אולי אנחנו לא צריכים לחשוב על רמת הפרט, בטח לא בשנה כזו.
אז אני חושב שדווקא בשנה הזו, מכיוון שאנחנו עסוקים, אנחנו אחת השנים הכי נוראיות שלנו, ועסוקים בהרבה שכול ואסונות, דווקא עכשיו לבטל את הפרס הזה, שהוא באמת סיעה של הרוח הישראלית ביום העצמות, שזה יום התקומה שלנו, שמתחיל בטקס המסורות, עובר בחידון התנך העולמי לנוער, וסופו במוצאי יום העצמות בטקס ההענקה המסורתי, אז לפגוע בזה דווקא עכשיו, בעיניי לפחות, זו פגיעה ברוח הישראלית, וזה איזשהו מסר מהרשויות מהמדינה, שטוב, עכשיו אנחנו מתעסקים במה שיורה, והמדע הוא בתחתית סדר העדיפויות הלאומי, הוא לא כל כך חשוב כעת, מתמקד בגיבורים. אז ברור שחצי מדינה גיבורים, וההחלטה להעניק את הפרס בקטגוריה של ערבות הדדית וגבורה, היא מאוד מאוד ראויה ומתבקשת, ובאמת מגיע לחצי מדינה פה, ורק מעטים יזכו בסוף, גם בקטגוריה הזו. אבל זאת החלטה...
אתה אומר שגם אפילו הפרס הזה שעליו הוכרס, הפרס על גבורה וערבות הדדית, גם פה בעצם אולי ייווצר משהו שאינו הוגן, בגלל שכל כך, רבים כל כך נכנסו לתוך המערכה הזו.
לא, לאו דווקא זה, דווקא אני חושב שזה בסדר, כלומר צריך לבחור באמת את האנשים הכי הכי בולטים בקטגוריה הזו, ויש חופש מלא לוועדות המקצועיות שהתכנסו בנושא. זה בסדר גמור, וגם בסמכותו של שר החינוך להכריז על קטגוריות חדשות, בזמנו שר החינוך בנט הכריז על קטגוריה של פרס ישראל בהייטק ותעשייה, זה בסדר גמור ולגיטימי, וזה לא צריך לבוא במקום הפרסים הרגילים, זה צריך לבוא בנוסף אליהם, ולראיה, זו פעם ראשונה בכל שנות הפרס שזה ככה. גם אחרי מלחמת יום כיפור ומלחמות מאוד מאוד קשות שעברנו, וגם תוך כדי שהם היו, כן, למשל מלחמת לבנון, הפרסים הוענקו בתחומי מדע והרוח כרגיל. כן, אז זו פעם ראשונה בעצם שהפרסים בתחומים האלה נפגעים. וזה מאוד חבל, כי אין מלחמה גם בלי מדע, כן? אין טכנולוגיה בלי מדע, אין כיפת ברזל, אין טנקים בלי מדע. וזה מרכיב מאוד חשוב בחוסן לאומי וביטחון הלאומי.
כן, אתה אומר, המדע גם אחראי לכלי הנשק שהם מייצרים את המלחמה, אז אתה אומר, כדאי להכיר בו.
בוודאי, בוודאי, ולא צריך ללכת מאוד רחוק, כן? רק 70-80 שנה אחורה, שהוקמה המדינה, כן? חיים ויצמן ודוד בן גוריון ידעו היטב, חיים ויצמן בפרט, שהיה מדען בעצמו, ידעו לרתום את המדע גם לטובת המדינאות, גם לטובת קידום המעמד הבינלאומי של ישראל הצעירה, ובראש ובראשונה לטובת הביטחון, כן, בן גוריון, ששם פחות או יותר את כל המוניטין שלו על הסיפור של הקמת התעשיות הצבאיות, הקמת חיל המדע, הקמת הוועדה לאנרגיה אטומית, ועוד שלל מפעלים שבלעדיו לא היו קיימים. אז זה בסופו של דבר גם פגיעה במורשת אבות ובמסורת שקיימת כבר, הולכת כבר 71 שנה אחורה, מסורת של הפרס הזה. וגם באושיות שהמדינה בנויה עליה בסוף. ולכן זו החלטה באמת מצערת, שחבל שאני
לקחה. תגיד, בהודעה, מעבר למה שנאמר, בהודעה הראשונית של הביטול, מעבר לזה, כשל מה שנקרא בשנה זו, היו איזה שהם נימוקים חזקים לביטול?
אז אני שמעתי את שר החינוך מדבר בטלוויזיה, ואימתו אותו באמת עם שאלה דומה, והוא אמר שביום שבו היה אמור להתעסק עם הפרס, כנראה לאשר מועמדויות, או אולי אפילו מינוי של ועדות הפרס, אני לא יודע בדיוק באיזה שלב זה עמד, אז נפלו חיילים ברצועה, זה ברור שזה כואב לכולנו, כן? והוא אמר שזה הרגיש לו מנותק לעסוק בזה, לעסוק בפרסי ישראל במדעים וברוח, ולכן הוא החליט לא להתעסק בזה השנה ולבטל את ההענקה השנה.
אפשר לבטל עוד רבים מהדברים שהם מוחלטים בקואליציה, בטיעון דומה, אני חושבת.
אפשר אולי גם לבטל את יום העצמאות בכלל, כן? כי זה מנותק כרגע לחגוג. אני באמת לא יודע להגיד לך מעבר לזה, וזה חבל לי שנלקחו שיקולים כאלה, כלומר שזה, שהחלטה נלקחה בשליפה כזאת, כן? והוא טוען שיש תמיכה למהלך הזה בציבור, ואין תמיכה. האקדמיה הלאומית למדעים הוציאה גילוי דת שנתמך על ידי מאות חברי סגל באקדמיה, ועד ראשי האוניברסיטאות הוציא גילוי דת, ועוד גם הוועד האולימפי, ויש עוד מספר עמותות שפועלות בתחומי החינוך והמדע, שפנו לשר החינוך בדרישה לחזור בו עוד לא מאוחר, ואני מקווה שאכן תתקבל בסוף ההחלטה הנכונה.
מה הוא הגיב לפנייה הזו של האקדמיה הלאומית למדעים? איך קיש הגיב?
מעבר להודעת הדוברות הבנאלית והמאוד יבשה שיצאה בנושא, אני לא ראיתי תגובה, פרט לרעיונות שלו פה ושם שכאמור היו בתקשורת. לא ראיתי איזו תגובה עניינית ורצינית לדבר הזה, זה חבל. באמת חבל.
עד כמה אתה חושב שביטול הפרס כרוך גם בדברים אחרים, למשל מועמדים שנחשבים כאנשי שמאל שהיו בשנים הקודמות?
אז אני
לא... אתה חושב שיש איזשהו קשר?
אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, ואני מניח...
אף אחד לא רוצה.
ואני מניח כוונות נאיביות או טובות, כן? ורק אני אגיד שלראיה, בשנים עברו, חוקרים ואנשי רוח מהכיוון השמאלי של המפה קיבלו את הפרס מידי ממשלות ימין, למשל דוד גרוסמן שקיבל את הפרס מידי שר חינוך בנט, חוקרים מהצד הימני שקיבלו מידי ממשלות שמאל, כן, או ממשלות מרכז, גם זה היה לאורך השנים בכמויות לא מעטות, ויש הרבה דוגמאות. אז אין, אני לא רואה סיבה להכניס שיקולים פוליטיים בהחלטה הזו, ואני מאוד מאוד מקווה שאכן לא נכנסו. אני מניח ש... ואני רוצה להניח שלא נכנסו.
אני מקווה, אני קוראת גם תגובות של, אתה יודע, שוב, זה לא כמובן דוגמה למדיניות השר, אבל תגובות של גולשים לביטול מניחות גם רוח אחרת שנושבת. אבל בסדר, אנחנו כאן בתוכנית כמובן מקווים שהפרס הזה כן יוענק, שכל פרסי ישראל יוענקו כסדרם, שכן, כמו שאמרת, הרוח הישראלית, גם רוח המלחמה, מורכבת מרבדים רבים, ואיזה זכות קיום יש לה לישראל ללא שאר הרבדים האלו. אני מאוד מודה לך על השיחה, יהונתן ברקהיים, פיזיקאי מכון דוידסון לחינוך מדעי אישי, יום טוב.
תודה רבה שרון, יום טוב, להתראות.
נכון, השיר, שכחתי השיר. בואו נשמע אותה.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף. אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים? אפשר לחלף ואפשר...
כן. מפרדוקס החינוך אנחנו עוברים לפרדוקס אחר. נפנה למיכאל גורודין עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ראש מחלקת פרדוקסים שלנו. שלום.
שלום, שלום.
בוקר טוב.
כן, אני מקווה שנצליח לבלבל קצת את המאזינים היום, אבל
לבלבל בטוח נצליח, כן.
כן, לבלבל זה לא החלק הקשה יותר. אז אנחנו מדברים היום על אחד הפרדוקסים הפחות מוכרים, אבל היותר מעניינים, לטעמי לפחות, במתמטיקה, שנקרא פרדוקס ברטרן.
ברטרן.
ברטרן, כן, על שם כמובן המתמטיקאי שהגה אותו. וזה פרדוקס ששם באור מאוד משונה את כל התפיסות שלנו לגבי מה זה אומר לבחור משהו בצורה אקראית. אנחנו יודעים שיש הרבה פרדוקסים שקשורים להסתברות, והרבה אינטואיציות שיש לנו לגבי הסתברות מתבררות להיות לא כל כך.
כמו נגיד האינטואיציה הקלאסית של הטלת קובייה, שאם לא יצא עכשיו הרבה פעמים שלוש, זה מגדיל את הסיכוי שיצא שלוש, כאלה?
עכשיו בטוח יצא שלוש, כן.
כן.
יש הרבה... האינטואיציה שלנו לא עובדת טוב, לא עובדת טוב עם הסתברויות, וזה מקרה אולי עוד יותר קיצוני שלה. אז ברטרן שואל את השאלה הבאה, בלי להיכנס לפרטים המדויקים והמספרים והטכניים, הוא לוקח מעגל, יש לנו איזשהו מעגל, ובמעגל אנחנו יכולים למתוח מיתרים. מה זה מיתרים? זה איזשהו... קטע שמתחיל באיזושהי נקודה על המעגל, זאת אומרת, על ההיקף, על המסביב, ומגיע לנקודה אחרת על המעגל. זה גם נראה קצת כמו מיתר כזה שמתוח,
okay.
זה קיבל את השם. עכשיו, אפשר למתוח המון כאלה בהמון כיוונים ובהמון אורחים, נכון? ברטרן אומר, אם אנחנו לוקחים באקראי, מבין כל המיתרים שיש באיזשהו מעגל, אנחנו בוחרים באקראי מיתר, מה ההסתברות שהוא ארוך יותר מגודל מסוים שהוא קובע. לכאורה שאלה מאוד מאוד פשוטה, נכון? לוקחים את כל המיתרים, בודקים אם חצי מהם ארוכים יותר, אז ההסתברות היא חצי. אם שליש מהם ארוכים יותר, אז מה? אין פה מקום לשום פרדוקס אפילו. ומסתבר שברטרן מראה שלוש דרכים שונות לחשב את התשובה לשאלה הזאת, שכל אחת נ, נותנת תשובה אחרת. פעם התשובה שלו יוצאת שליש, ופעם התשובה שלו יוצאת רבע, ופעם התשובה שלו יוצאת חצי.
למה?
אז מה שמסתבר, שכדי לחשב את התשובה לשאלה, צריך לתת איזושהי ממשות מתמטית לביטוי הזה שהפתרנו ככה בחוסר תשומת לב, לבחור באקראי מיתר במעגל. ברטרן אומר, רגע, כדי לחשב את זה, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו בוחרים את המיתר הזה. האם, למשל, אנחנו לוקחים נקודה כלשהי במעגל ואומרים, זאת תהיה נקודת האמצע של המיתר, ואז לפי זה עובדים, או שאנחנו לוקחים נקודה כלשהי על היקף המעגל, ומותחים עכשיו לכל מיני כיוונים, וכל אחת מהדרכים האלה, לבחור באקראי מיתר כלשהו, נותנת תשובה אחרת לשאלה המתוחכמת שהוא הצליח לייצר. כי מסתבר שהאמת העמוקה יותר היא, שאין לנו מושג מה זה אומר לבחור באקראי מיתר במעגל. הם לא מסודרים, כמו, אם אנחנו אומרים יש לנו קטע, ואני רוצה לבחור באקראי נקודה בקטע, זה אפשרי, כי הנקודות מסודרות בצורה שאני יכול למדוד. בשפה מתמטית אנחנו קוראים לזה, אפשר להגדיר על זה התפלגות בצורה ברורה. הנקודות על הקטע יש להן סדר מאוד 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 ברור. ואז אפשר להגיד, לחתיכה הזאת יש יותר סיכוי, לחתיכה הזאת יש פחות סיכוי. אבל לא כל דבר עבר בעולם מסודר ככה שאפשר בקלות להגדיר עליו התפלגות, שאפשר בקלות לדבר על ההסתברויות שלו. ומיתרים במעגל, בגלל שהם במלא מלא כיוונים, ומתחילים עם מלא מלא נקודות, אין בהם שום סדר פנימי מובנה כזה, שמאפשר לנו להגיד בצורה ברורה, בואו נבחר אחד באקראי. פשוט מסתבר שאין לזה משמעות לאמירה הזאת, נבחר באקראי מיתר במעגל.
אני לפעמים גוררת אותך למחוז הזה, אבל יכול להיות שהבעיה היא בהגדרת המילה באקראי? באיזשהו אופן?
את גוררת אותי למחוזות הבדיוק נכונים, שם את האצבע בדיוק על, על, על הדבר
הנכון. על המיתר הנכון.
מה שכשחופרים עוד קצת לעומק בתולדות המתמטיקה, אז מה שמסתבר, סליחה על יש לנו אינטואיציות, כבני אדם, יש לנו אינטואיציות מאוד מאוד חזקות לגבי הסתברויות. זה נכון שהן הרבה פעמים מתבררות להיות לא נכונות, אבל הצד השני של המטבע שיש לנו אינטואיציות לא נכונות, הוא שיש לנו אינטואיציות. ובני אדם התחילו לדבר על סיכויים ועל הסתברויות הרבה לפני שהם הצליחו להבין איך בעצם אפשר להגדיר את זה בצורה מדויקת מבחינה מתמטית. בני אדם חישבו הסתברויות ועשו תרגילים בסיסיים בהסתברות לפני שהייתה את תורת ההסתברות המתמטית, לפני שהיה את התחום המתמטי שנקרא כן. תורת ההסתברות. ולקח הרבה מאוד זמן למתמטיקאים להבין מה זה הדבר הזה מבחינה מתמטית, כשמנסים לבנות את זה כמו שצריך, עם הגדרות ועם מושגים ברורים, מה הולך שם. התברר שזה שייך לתחום מתמטי קצת יותר רחב, שנקרא תורת המידה, שמדבר באופן כללי על הדרך שבה אנחנו מודדים דברים. וכדי לדבר בצורה מתמטית מדויקת על הסתברויות, אנחנו צריכים כלים מתמטיים די מתוחכמים, כלים שאנחנו בכלל לא זקוקים להם, כדי לדבר בצורה אינטואיטיבית על אני מכניס יד לתוך שקית ומושך גרב באקראי, מה הסיכוי שהגרב הזאת תתאים לגרב שעכשיו שמתי על רגל ימין. את זה, בשביל לענות על שאלות כאלה, בשביל לדבר על הסיכוי, שאם אני מטיל מטבע, הסיכוי שיצא לי עץ הוא חצי ופלי הוא חצי, בשביל לדבר על כל הדברים האלה, אין בעיה. אבל כדי להגדיר אותם מבחינה מדויקת ומבוססת מתמטית, צריך כלים שנראים כל כך over the top, כל כך מורכבים יתר על המידה, אבל הם לא יותר על המידה, ובדיוק כמו שאמרת, המושג של לבחור משהו באקראי שנראה לנו כל כך ברור אינטואיטיבית, כשמנסים לתרגם אותו למתמטיקה מדויקת, זאת מתבררת להיות משימה הרבה יותר מסובכת ממה שנדמה במבט ראשון.
בסדר גמור. אני מנסה להעריך בשבר את עד כמה הבנו את פרדוקס ברטרן.
אז גם אם לא הבנו, מה שצריך לזכור, השורה התחתונה שלו אולי, היא שלא כל דבר אפשר לבחור באקראי. יש דברים שאי אפשר לבחור באקראי. זאת אחת מהתוצאות המוזרות של הפרדוקס.
בן זוג למשל, אוקיי. בסדר גמור. מיכאל גורודין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אני אנסה להמשיך ולהתעמק. פרדוקס ברטרן. תודה רבה לך.
בשמחה.
הרבים המשמחים שירדו בכל השבועות האחרונים, החלמית או החובזה, כמו שכולנו קוראים לה, בשיאה. אז שנייה לפני שהיא נעלמת בנסיבות טבעיות או על ידי גיזום רשויות אגרסיבי, אנחנו רוצים להקדיש לדקות הקרובות, לדבר על החובזה ועל יתרונותיה הבריאותיים. נגיד שלום לדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, שלום.
שלום, שלום.
כיף שאתה באמת, פה.
תודה. כיף להיות. ואני רוצה להגיד שבאמת חובזה זה צמח הבר למאכל החשוב ביותר.
החשוב ביותר. וואו.
איך אנחנו יודעים שהוא החשוב
ולא
ביותר.
ולא בגלל שהוא הנפוץ ביותר. מה שהוא החשוב ביותר?
לא, הוא החשוב ביותר. אנחנו יודעים את זה מהשם שלה. בעצם חובזה, בערבית חובז, זה לחם. חובז,
לחם.
וגם
נכון.
חלמית, שזה השם שלה בעברית, זה סיכול אותיות של השורש למד חטמן. והשורש למד חטמן תמיד. בכל השפות השמיות שימש כדי לתאר את המאכל החשוב ביותר. אם זה לחם בעברית שהתפתחה בארץ ישראל החקלאית, אז זה לחם מחיטה. אם זה לחם בערבית שהתפתחה בחצי האי ערב, שם הם ראו כבשים, אז לחם היה בשר של כבש. ואפילו יש עם אחד שיושב בין תימן לאיחוד הנסיכויות, שאצלו לחם על החוף שמה, זה בשר של כרישים. כן, כן, אז זה שורש מאוד מאוד חשוב. חלמית, חובזה.
כן, בילדותי לפרי היינו קוראים לחם ערבי באמת, לפרי הקטן.
לפרי הקטן, בעצם עוד מעט יהיו הפירות הקטנים, הם עדיין לא שמה, וגם זה לא המלקטים, זה לא החלק העיקרי שהם אוכלים.
נכון, המלקטים אוכלים את העלים, ואפילו עכשיו כבר העלים קצת גדולים, נכון? מעדיפים את העלים הקטנים? או שלא בהכרח, תלוי למה.
אני מעדיף, אני לא בוחל בזה, לקטן, לגדול, חובזה מבחינתי, זה הכל.
חובזה אופיינית לאזור שלנו, והיא נמצאת בכל הארץ?
כן, נמצאת בכל הארץ, בכל מקום. אני בדיוק חזרתי מהמדבר, עבדתי קצת בחורה, ושם הם גם מלקטים חובזה, כי גם שם היה המון המון גשם ויש חובזה עכשיו במדבר, והם מייבשים אותה, אתה יודע, אתם מייבשים אותה, תוכנים אותה, ממש על יריות מייבשים עלים של חובזה מהעונה הזו, מייבשים אותה, תוכנים אותה ושומרים את האבקה הזאת ומשתמשים בה בתבשילים בקיץ, שאין הרבה ירוק.
תגיד, מעבר לזה שאמרת שזה הכי חשוב, וזה כאילו, אנחנו יודעים את זה בגלל השורש, בוא ספר באמת מה חשוב ומה היתרונות שלה.
אז באמת, דבר ראשון, כמו הרבה עלים, לחובזה יש ערך תזונתי מאוד מאוד גבוה. יש בה יחסית אחוז חלבון גבוה וגם קצת שומן, אבל העיקר לדעתי בחובזה, מה שמשמעותי מבחינת הבריאות והתזונה שלנו זה הסיבים. בעצם אחד הדברים שאני מדבר עליו הרבה זה שיש לנו מחסור גדול בתזונה המערבית המודרנית בסיבים תזונתיים שמגיעים מירקות, פירות ועלים, שהם מאוד משמעותיים גם לעיכול שלנו וגם לתנועה של גם למיקרוביום, התכוונתי להגיד, סליחה, לחיידקים שלנו וגם לתנועה של המזון בתוך המעיים. והסיבים של החובזה הם סיבים מאוד 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 איכותיים, גם בשביל להסדיר את התנועה של האוכל במעיים, וגם בשביל החיידקים שלנו אחר כך שהם מתפתחים עליהם במעי הגס. זה מאוד משמעותי, ואני תמיד אומר בסיורים שלי לאנשים שאם הם, יש להם איזשהם בעיות עיכול, מה שנקרא בעיה ביציאות, אז אחד הדברים הכי טובים לעשות, חוץ מלהפסיק לאכול את מה שגורם לבעיות ביציאות, זה להוסיף כמה על הבוקר, במיוחד עכשיו בעונה בחורף, כמה עלים של חובזה. הדרך הכי טובה לאכול את החובזה היא בעצם לקחת את העלה ולאכול אותו. ככה.
פשוט ככה? אבל זה קצת ככה, טעם קצת, איך אתה יכול להגיד, אתה מרגיש כמעט כמו איזה שאתה אוכל אותו, הוא מאוד מאוד על הפרצוף.
אני נהנה להרגיש כמו עז, אבל מי שרוצה להפוך את זה, אפשר להכניס את זה לשייק על הבוקר, כמה תמרים, תפוח וקצת חובזה, זה מדהים.
אבל היא לא צריכה איזה אשריה, איזה הוצאת מרירות, איזה הוצאת רעלים.
שום דבר, שום דבר. עכשיו תשים את זה בשייק, עכשיו תשים את זה בחביתה. אני מכיר, טוב עוד מעט, אני אגיד משהו על ילדים וחובזה, אבל שנייה, אפשר לשים את זה בחביתה, אפשר להקפיץ את זה סתם עם שמן זית ומלח, זה מדהים, אני עושה את זה הרבה. אפשר לשים את זה בסלט, ולשים את זה במרק, יש אין ספור אפשרויות עם חובזה. ואני רוצה להגיד שאחד הדברים, ילדים שפחות אוהבים לאכול עלים, שמעתי שיש כאלו, במיוחד בערים, אם... אם מלמדים אותם מאיפה החובזה מגיעה ונותנים להם ללקט בעצמם ולהכין אותה בעצמם, זה פשוט הופך ל... אני מכיר מישהי שלקחה את הילדים שלה ללקט חובזה, כי הם לא רצו לאכול עלים, ומאז הם לא מוכנים לאכול חביתה בלי שיש בעלים של חובזה. כי החוויה של לראות מאיפה הצמח מגיע ולקטוף אותו ולהכין אותו ולאכול אותו היא חוויה...
כן.
אין, זה אנחנו...
והוא באמת נמצא בכל מקום, לא צריך להרחיק לכת, הוא פשוט בכל מקום.
גינות עזובות בתל אביב.
כן.
גינות עזובות בתל אביב, פארקים...
איזה צמח אחר שדומה לו... רגע, אפרופו גינות, יש צמח אחר שדומה לו שאנחנו צריכים להיזהר, או שהחובזה היא פשוט חובזה?
אז לא, אני לא מכיר צמח שדומה לו שצריך להיזהר ממנו, ברוב הצמחים שדומים לו הם גם אכילים. את יודעת, האחות של החובזה זו החותמית הזיפנית.
כן.
אנחנו מכירים אותה בזכות הפרחים שלה, אבל העלים שלה...
כן, פרחי כבישי שמרהיבים.
נכון, נכון. אבל העלים שלה הגדולים גם מאוד דומים לעלי חובזה, וגם היא אכילה. זאת אומרת, כל המשפחה הזאת היא משפחה אכילה, ובאמת אני קשה מאוד להתבלבל בחובזה. זאת אומרת... אני לא מכיר מקרה בהיסטוריה שלנו שמישהו הרעיד את עצמו במשהו שדומה לחובזה, כי אני לא מכיר שום דבר שדומה. קל מאוד לפתוח גוגל, לכתוב חלמית, להסתכל על התמונה של החובזה, וללמוד לזהות את העלה. זה מאוד מאוד פשוט. זה תהליך מאוד קצר, עושים את זה ביחד, ויש גם... זה ממש בלי בעיה.
כן, אתה אמרת שאתה מתמקד בעלים, אורי, אבל באמת שאר חלקים גם הם אכילים. הפירות האלה הקטנים שציינתי, אבל גם הפרחים, הרי יש לה גם פריחה.
נכון, שנייה, דבר שאני מדבר על הגבעולים. גם כשאנחנו קושים את העלים, חבל לנתק אותם מהגבעול. הגבעול, כשהוא יחסית צעיר, הוא מאוד טעים גם כשאנחנו מקפיצים את החובזה, או שמים אותה בשייק, או אפילו שאוכלים אותה טעייה. אחר כך אנחנו גם אוכלים כמובן את ה... את הזרעים הטריים שאת מכירה, הם נמצאים בתוך כמו נדן כזה, אנחנו מורידים את העלים ואוכלים את הזרעים, זה מאוד טעים ומאוד כיף לאכול אותם. דרך אגב, ולאורך ההיסטוריה גם היו לוקחים את הזרעים האלו, אחרי שהם היו מתייבשים על הצמח בקיץ, ותוכנים אותם לקמח חובזה, שהוא לא כמו קמח של לחם כמובן, אבל הוא קמח מאוד מאוד איכותי, והיו משתמשים בו לכל מיני תבשילים, ויש כמובן את הפרחים. הפרחים הם מאוד טעימים, אפשר לשים אותם בסלט. הפרחים באים כמובן לפני הזרעים. אז ככה דילגנו עליהם, אבל את הפרחים אפשר לשים בסלט, והם מאוד מאוד טעימים בסלט. בכלל עכשיו מתחילה עונת הפריחה. נגמרו הגשמים הרציניים, אנחנו עכשיו עוברים לימי השמש, הכל יתחיל לפרוח. אפשר בכלל לשים המון המון פרחים בסלט שלנו. של הרבה מאוד צמחים שנמצאים שם בחוץ.
כן. לסיום, תגיד, אתה מתאר פה בעצם מזון, מזון מצוין, אבל כמו שרמזנו כבר קודם, זה מזון שפשוט מושמד על ידי הרשויות, לא?
אז בהרבה, דבר ראשון, למזלנו, החובזה היא מאוד חזקה. אני לא חושב שהרשויות בהחלט ממש יצליחו להשמיד אותה. בהרבה מאוד מקומות, כן, מרסיסים את החובזה כדי להשמיד אותה, כי היא נחשבת עשב רע או עשב שוטה. אבל צריך להגיד שגם הרבה רשויות ערים ורשויות מקומיות התחילו להבין שיש ערך לחובזה ולצמחי בר למאכל אחרים, ויש הרבה מאוד רשויות שמשאירות פארקים שלמים ואזורים שלמים ללא ריסוס. או בכלל, אתה יודע, עיריית כפר סבא, בעיריית כפר סבא אסור לרסס בכלל, רק להשתמש בחרמשים. ואז מקסחים חלק מהחובזה ואת החלק השני נותנים לו לצמוח ולציבור נותנים ללקט. אני מקווה מאוד שככל שהזמן יעבור, יבינו יותר ויותר ויהיו יותר ויותר אזורי ליקוט עירוניים שיכשירו בתוך העיר. יש המון שטחים עירוניים שאפשר להכשיר אותם בתור אזורי ליקוט בתוך העיר, ואז בכלל יהיה מדהים. ליד גינות קהילתיות ו... בפארקים עירוניים.
יפה, טוב, אני מודה לך, נשלח כרגע את המאזינים לרוץ החוצה לפני שלא יהיה.
מהר.
לגמרי. כלומר, רק אחרי התוכנית כמובן, בשעה 9, לא כעת. כעת שבו בשקט ושתו קפה. דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
המשך חורף נעים. ביי. פינת השירה הבוקר מוקדשת ליום שפת האם הבינלאומי שמצוין היום. נפנה לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב, זה נושא מרתק, ואני מאוד שמחה שהמפיקה תמר בנימין הפנתה את תשומת הלב לעובדה שבאמת חוגגים או מציינים היום את שפת האם הבינלאומית. האום מציין את זה ב-21 בפברואר, ותכף נראה למה בתאריך הזה, כי זה, שפת האם זה באמת דבר שקל מאוד לקחת כמובן מאליו, ובאמת יש לה המון אספקטים, אפשר להתמקד ולבחון אותה מזווית פוליטית, תרבותית, וגם מוזיקלית וקוגניטיבית, ובאמת נראה מה נספיק עכשיו. אז בואי נתחיל עם הפוליטי, כי היוזמה לציון יום שפת האם הבינלאומי הגיעה מבנגלדש, והאום אימץ אותה בשנת 2000, ומאז חוגגים את זה כאמור בכל 21 בפברואר. והמטרה היא, המטרה המוצהרת של החגיגה של היום הזה, הציון היום הזה, זה כדי לא לאפשר לשפות להשתלט על שפות אחרות. וכך לציין את החשיבות של גיוון תרבותי ושפתי של עם או קבוצה אתנית, ללא קשר לחוזק הפוליטי או הכלכלי שלה.
זהו, כשאת אומרת לא לאפשר להשתלט, בעצם אומרת לא לאפשר לרוב להשתלט על המיעוט.
נכון. ויש כמובן קשר חשוב מאוד בין חיזוק ושימור שפת אם והכחדה של שפות, כי כל קבוצה אתנית אמורה להיות לה הזכות לדבר בשפת האם שלה, וכך לחזק את הזהות והמורשת והתרבות, וגם כמו שנראה את היכולות הקוגניטיביות הספציפיות של הקבוצה הזו. כי קולוניאליזם וגלובליזציה הם כוחות מאוד מאוד עצומים שמכחידים, יכחידו וגם יכחידו כנראה שפות של עמים קטנים יותר, קבוצות מיעוט שמשתופפות בצל של עמים וכוחות חזקים מהם, וממש כוחות השוק, אנשים, כמו שנראה, מאוד קשה להחיות שפה ברגע שהיא נכחדת, בגלל שזקוקים לכוח חזק, זקוקים לשבט, זקוקים לממסד כדי להחזיר שפה להיות שפת אם. ומה הכוונה שפת אם? זאת אומרת שהדוברים הם מדברים אותה כשפה ראשונה. זה ההגדרה של שפה כשפה חיה. היא צריכה להיות מדוברת כשפת אם. לא מספיק לדבר אותה כשפה שנייה. וכיום יש כ-1,700 שפות שהן בסכנת הכחדה. זה אומר שיש רק פרטים ספורים שדוברים אותה כשפת אם. וזה כמובן שפה מאפשרת לקבוצה לשמור, כמו שאמרנו, על זהות, מורשת, כבוד, תרבות, וגם יכולות קוגניטיביות ספציפיות, כמו שנראה. וב-1947... פקיסטן קיבלה עצמאות מבריטניה, אבל היו בה שתי קבוצות אתניות נפרדות, הפקיסטנים והבנגלים, ווסט ואיסט פקיסטן, וממשלת פקיסטן קיבלה החלטה ששפת המדינה תהיה אורדו, שפתם של בני פקיסטן המערבית, ושפתם של בני פקיסטן המזרחית, מה שהיא כיום בנגלדש, היא בנגלית, היא לא קיבלה שום מעמד רשמי, למרות שלמעשה היא הייתה השפה של רוב הפקיסטנים. אז ב-21 בפברואר 1952 נערכה הפגנה ענקית בדאקה, למרות שאסרו על הפגנות בגלל הסיבה הזו, וכוחות המשטרה דיכאו את הבחזריות והרגו 5 מפגינים, זו פעם ראשונה בהיסטוריה, שאנשים שילמו בחייהם על הזכות לדבר את שפתם. ולזכרם ובגללם, יום שפת האם מצוין. ובואי נשמע עכשיו את השיר מאת סריקנטה, אחר, זה אירוע מאוד משמעותי בתרבות הבנגלדשית, אז נשמע את השיר שאני לא יודעת איך קוראים לו, אבל זה שיר, שיר שמציין, אני לא יודעת איך נקרא בבנגלית, אבל הוא מציין את יום שפת האם הבינלאומי על ידי סריקנטה אחריה, והטקסט הוא מת ארנה סיל.
জানো খুলতে যাওয়া ঘরের চাবি আমি সেই নষ্ট সময় মুঠোর দাবি কি জানো খুলতে যাওয়া ঘরের চাবি আমি সেই স্মৃতির শহর আমি সেই স্মৃতির শহর রাত্রি জাগা দেখেছি শেষ তারাটার মতো আমি সেই দেশ খুঁজেছি কত যেখানে বাঁচবে সবাই বাঁচবে রাজার মতো
את שומעת, הוא באמת נורא מתוק, ובאמת התרגום של הטקסט הוא איפה ארצי שוכנת, איפה המולדת שלי שוכנת, האם זה במתיקות של שפת האם או בשלווה של השדות הירוקים או בתשוקה של המרטיר, הקדוש המעונה, או בלבבות של האנשים. אז כמובן, אנחנו מחפשים את המדינה שהיא חופשייה מהשלשלאות של הכובש, או של מי שלא אפשר לנו לדבר בשפתנו. אז כאן המאבק לשמר את השפה הבנגלית, הוא הביא גם לעצמאות של העם הבנגלי. המאבק לשימור השפה הביא גם לעצמאות, וב-1971, בנגלדש היא עצמאית, וגם אחת המדינות הצפופות בעולם, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שדוברים בנגלית, אבל נשמע עכשיו שיר בשפה שגורלה לא שפר עליה. ב-1898 נפטר האחרון שדיבר אותה כשפת אם, אנטוניו אודינה, וזה מדובר בדלמטית. בחרתי למעשה במקרה, יש המון שפות שנכחדו, אבל יצאה דלמטית. אז דלמטית הייתה שפה, גם בגלל, את יודעת, זה לא הרבה אנשים שזוכרים שהייתה דלמטיה, אז היה אזור בשם דלמטיה שבקרואטיה, מה שהיה פעם יוגוסלביה, וגם דיברו אותה דלמטית באזור קוטור שבמונטנגרו, והיא שפה רומנית שלמעשה גישרה בין רומנית לאיטלקית, אחת השפות האלה שהן החוליה, the missing link. בין רומניה, רומנית לאיטלקית. אז נשמע ראפ שעשה בחור בשם ורצלוט, משיר עם דלמטי שאנטוניו אודינה הספיק להכתיב לפני מותו לבלשן איטלקי, וזה מדבר על בחור שכן, מאוד מרגש, על בחור ששר לאהובתו מתחת לחלונה, והוא מתאר להם את עתידם המשותף. וזה למעשה השיר הראשון בהיסטוריה שהוקלט בשפה הדלמטית.
Amore, amore, blaike se prnaima, sen avaime raubas tentaraime, sen avraime kuzane kuzetta, noi do furme la baita benedata.
כן, מצחיק שאנחנו מדברות על אותנטיות ושימור שפות, כשהפלייבק הוא כזה, את פלייבק סטנדרט של היפ-הופ הכי אמריקאי, אז נכון שהשפה עצמה היא שפה נעלמת, דלמטית. בואו נשמע עוד כמה שניות מזה. תשיר, חבר, תשיר.
אמורה, אמורה, בלי כספרנדיימו, סן, אביימה, ראו, בסטנטריימה, סן,
אביימה. אני לא כל כך מזהה את האיטלקית שם, אבל אני גם לא מזהה את האהוב ששר לאהובתו. כנראה שהבחור, כל הכבוד לו על היוזמה, אבל הוא כנראה באמת לא הבין על מה הוא שר, או לפחות לא יפנים את הרגש של שיר אהבה, אז זה לא נשמע כמו שיר אהבה, כן. אבל אולי הוא בחר בראפ, כדי שבאמת נוכל לא... להבין את המילים. אז
כל הכבוד. לא, אנחנו לא יודעות, אולי כך נשמעת אהבה דלמטית. אנחנו לא יודעות.
צודקת. זה בדיוק אחד הקושיים. יש כאן אנשים שמנסים להחיות דלמטית, יש באמת מגמה מאוד חזקה, והוא מעודד אותה להחיות שפות מכחדות, אבל קשה מאוד להחיות שפה כשפת אם. תחשבי על ההשלכות החברתיות, על כמה את זקוקה כדי לגדל ילד בשפה דלמטית. את צריכה שבט, את צריכה עם, את צריכה חברה. עם מי הילד ידבר? מה הוא ילמד בבית ספר? צריך באמת...
נכון, אבל את יודעת, רונה... אבל מעבר לדבר, אמרנו, הדבר הפוליטי והחשיבות שיש בזה, שפות נולדו כדי לתאר מושגים מסוימים, נגיד מקודם שמענו בבנגלית על השדות הירוקים. לעתים השפה מדברת על ירוק מסוג מסוים, במקום מסוים, על טעם של מזון מסוים. ואולי, לעתים, מעבר שוב לאלמנטים של כיבוש וזה, כבר הדברים אינם קיימים, אז השפה יכולה להיוולד מחדש, אבל הדברים שהיא מתארת הם כבר לא הדברים האלו, הם דברים אחרים.
אבל הנה את עולה לוויכוח עתיק היומין, אם אנחנו נדבר על זה, ואם אנחנו נחזיר את השפה, אז אולי הירוק יחזור להיות הירוק שהוא היה בשפה.
הירוק הספציפי, והטעם הספציפי של האוכל, התבלין הזה.
אולי זה יחזור, אם את מדברת על זה, הרי זה, אנחנו לא יודעים מה קדם למה, אנחנו מתארים שקודם הדבר המוחשי, ואז הדבר שתיאר אותו, אבל אם את... אולי הדבר, התיאור משפיע על המוחשי, אבל קשה לי לדמיין איך לחץ חברתי ופוליטי מונע מהם לדבר בשפתה אל הילד של התחשבי. הקשר הראשוני והמיידי הזה קריטי לקשר בין הם לילד, לדבר בשפה שהיא השפה שלך, שאת חושבת בה, שאת מרגישה בה, זה נראה לי אחזרי
במיוחד. כן, אבל פחד, הוא באמת עניין רציני מאוד בדבר הזה. את יכולה לעקור את שפת האם הזו כדי שהילד נגיד יגדל בטוח.
נכון, את צודקת, יש כיום אימהות בארץ אפילו, שבחורות במודע, לדבר לילד שלהם בשפה שאינה שפת האם שלהם, אני מכירה אימהות שמדברות באנגלית אל הילד, כדי שזאת היא השפה הראשונה שלו, כי זה יכול כדי לקדם את הסיכויים שלו, סיכויים בחיים, בעולם העסקי. אבל יש השפעה ישירה על היבטים קוגניטיביים לשפה שמדברים אליו. המחקר מגלה שילודים בוכים אחרת בהשפעה של שפת אימם. ילדים גרמנים יבכו אחרת מילדים יפנים. זה הכל בהשפעת שפת האם. וילדים ששפת האם שלהם היא שפה טונלית, הם מגלים יכולת תפיסה של גובה צלין גבוהה הרבה יותר מאשר ילדים ששפת האם היא לא טונלית, על חשבון יכולת למשל התפיסה הריתמית שלהם. אז השפה, מעבר לזה שהיא הזהות הלאומית שלך,
והיא לא רק, על הזאת, היא לא רק תרבות, אלא גם היא מעצבת את הגוף שלנו.
נכון.
ואת התודעה שלנו. כן.
נכון, ממש כך. אז בואי, הפינה עכשיו תתגייס לעזרה בשימור של שפה בסכנת הכחדה. לפחות אחת, אולי נעשה את זה כל
פינה.
סריקולי. שפתם של שומי הערים, כן, בטג'קיסטן, וזה שייכת לשפות הפרסיות, ויש עדיין אלפי דוברים כיום, אבל בגלל שהיא לא שפה כתובה, ואין לה ייצוג בכתב, אז היא בסכנת הכחדה, ולכן כל השמעה משמרת אותה. בואי נשמע באמת שיר בשפה הזו.
מעניין אם מי שדובר פרסית מבין מה הם שרים, מבין חלק?
שאלה מצוינת, אנחנו באמת נשאל את ריטה, שנסיים איתה. אבל לפני זה אני רוצה שנשמע את השפה שמדינת ישראל התחידה, לא באלימות ולא באכזריות, ולא בגלל שהיא רצה לדכא שאיפות פוליטיות, אלא בגלל כור ההיתוך. יש הרבה שפות יהודיות, וזו שבסכנת הכחדה המיידית היא הלדינו, הספניולית, בגלל שהדוברים בה, אם בכלל עוד נוצרו כיום, הם כבר זקנים מאוד, ורובם לא דיברו את ילדיהם לדבר בה, בגלל כאמור, כור ההיתוך. אז נשמע עכשיו שיר, כמובן לדינו היא שפה יפהפייה, ויש את הפינה בכאן תרבות, בכל יום שישי, שאני מאזינה לה, משתדלת להבין. יש שעה שמוקדשת ליידיש ולספניולית, שזה מרתק להקשיב לתוכנית בשפה שאת אמורה לזכות בה את העברית. מאוד מעניין, אני ממליצה להקשיב לשעה הזו, ביום שישי אחר תורן. זה ניב מאוד מובחן ונשמע שיר מיהדות יוון, שיר שתורגם מיוונית, זה 100 דרחמות ליום, וזה שיר מ-1935, על אוהב ששר לאהובתו, שוב על עתידם המשותף, אבל הפעם אם נשמע מספיק, נשמע איך הוא אומר לה, בואי ניסע לפלסטינה, בואי לפלסטינה, וזה מהדהד את החשש של הקהילה שרואה שכל הצעירים עוזבים, ולמעשה הפחד התממש בצורה הנוראה ביותר, כי הקהילה היהודית נפגעה חזק מאוד בשואה, ביוון ובסלוניקי כמעט לא נותר זכר לקהילה. אז נשמע את השיר מבוצע על ידי אנסמבל ימה עם הזמרת המצוינת טליה שולן.
אז נחזור על ההמלצה שלך לשמוע גם את כאן לדינו וגם את כאן יידיש שמצויים למאזיני התאגיד. עם איזה שיר נסיים את הפינה הזו לרגל יום שפת האם הבינלאומי?
אז נסיים עם ריטה, שעלתה לארץ בגיל 8 מאיראן, והיא שרה בוורסית יחד עם האחיינית שלה לירת צ'רקי. הן שתיהן שורות שיר מאוד ידוע, גולה סנגן, אבל הוא שפת האם של ריטה ולא שפת האם של האחיינית שלה לירת צ'רקי, שכאמור נולדה בארץ. אז זה מעניין לשמוע אותן שעות ביחד את השיר
הזה. אבל שפת האם זה לא בהכרח שפת הלידה, נכון? אמרת שזו השפה שאימא אולי דיברה איתך.
אני שאלה מצוינת, אני באמת לא יודעת, אבל לירת צ'רקי, אני מתארת לעצמי שלא חוותה את זה באותו עומק של שפת האם של ריטה חוותה.
זה בטוח.
אז מעניין באמת איך הן שתיהן מתייחסות לזה, ולא מצאתי מחקר, אולי זה הדוקטורט הבא, שלך או שלי, איך זה משפיע באמת לשיר, אם זה משנה קוגניטיבית או רגשית או הבעתית, אם אתה שר בשפת האם או בשפה שלמדת. אז השיר הזה, גולה סנגן, זה פרח של אבן אני, ובואי נסיים איתו.
תודה רבה, רונה ישראל קולט, תודה.
תודה.
ברשת השבוע קיימנו שיחה עם חוקרת שהצליחה לגדל אשכים במעבדה, ואיכשהו השיחה הזו עשתה לנו חשק לעוד. אנחנו מבקשים להכיר כעת את הביולוג והרופא היהודי האוסטרי אויגן שטיינך, שהקדיש את מחקרו לאשכים. נפנה למי שהביא לפתחנו את הסיפור הזה, דותן ברום. הוא מגיש ההסקט תולדות המיניות ודוקטורנט בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
היי, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב. טוב שבאת. קודם כל אני...
אני שמח לדבר על אשכים.
כן, מה יותר כיף מזה. תגיד, איך זה שלא שמענו על שטיינך? גם ניסיתי לבדוק עליו בוויקי, והערך היה רק בלעז, לדעתי.
איך אנחנו בעברית לא שמענו?
כן.
טוב, יש הרבה...
הרבה דברים לא שמענו, אתה אומר?
כן. אבל לא, לתקופתו לפחות הוא היה שם די מוכר.
אוקיי. מהי תקופתו? תאר לנו אותה, על איזו תקופה אנחנו מדברים?
הוא יליד שנות ה-60 של המאה ה-19, אבל את עיקר תהילתו הוא קנה בכמה שנים שלפני מלחמת העולם הראשונה, ובעיקר נגיד בין שתי מלחמות העולם.
אוקיי. אז ספר לנו עליו, על ראשית דרכו. במה הוא התחיל? מה הדליק אותו?
אשכים כמובן. את האמת הוא נגיד מראשוני מה שהפך להיות אנדוקרינולוגיה בעצם. זאת אומרת, הוא מתחיל בתור רופא, כמו שציינת, יהודי, אוסטרי, משפחה יהודית, יש בה לא מעט רופאים, ככה, אבא, סבא, כל מיני כאלה. הוא באמת מתחיל בתור רופא, ומתעניין מאוד במה התפקיד של שחלות ושל אשכים, ואיך הם משפיעים בעצם על ההתפתחות של האדם, והוא מתחיל לעשות כל מיני ניסויים במחרסמים, זה יכול להיות קצת גרפי, אבל הוא מתחיל לעשות כל מיני ניסויים במחרסמים כדי לבדוק בעצם מה בדיוק האשכים והשחלות עושים. ידעו שיש להם תפקיד ברבייה, אבל לא ידעו בדיוק איך הדבר הזה עובד ומשפיע על הגוף בכללותו. אז הוא למשל מתחיל ב... זאת אומרת, שמענו אז באייטם מלפני יומיים על עכברים, אני חושב, אז הוא גם מתחיל עם עכברים, והוא מנסה לבדוק למשל מה יקרה אם במקום שהאשכים יהיו מחוברים באופן טבעי, איכן שהם מצויים, אם יחרטו אותם ובעצם יחברו אותם מחדש, פשוט למחזור הדם של העכבר.
האייטם שהיינו צריכים לשים עליו, זה עזרת טריגר אני חוששת, אבל בסדר, תמשיך.
אני יכול לנסות למתן את הגרפיות, למרות שיש לנו עוד מהסוג הזה.
כן, לא, אז צריך לדעת, על זה מדברים. חברים, זה הנושא. אז מי שזה קשה לו, ילך ויחזור בעוד 3 דקות. אז אוקיי, אגב, הניסויים האלה הם ניסויים מוסדרים, כי זה נשמע קצת ככה פרוע, וזה מוסדר כל העסק הזה?
הרבה דברים בהיסטוריה של הרפואה הם קצת פרועים, ו... אני לא איזה מומחה להיסטוריה של אתיקה ביו-רפואית, אבל זה דברים שפעם היו אותם דברים שהיום נראים לנו לכל הפחות משונים.
כן.
אני רוצה אבל...
אז הוא מנסה לחבר את האשכים האלה במקומות אחרים, בזה עצרת? כן, סליחה.
כן, אני רוצה לעשות קודם טיפה יותר רחב את מה שהוא עושה, כי בעצם זו תקופה שיש כל מיני התעניינויות במה שנקרא מדע המין, כן? מה שיהיה לימים סקסולוגיה, נגיד. ובמקביל אליו יש לא מעט מין סקסולוגים שעובדים חלקם באופן יותר תיאורטי וחלקם באמת משהו יותר hands on. זה העולם שלימים אפשר להגיד שגם מתפתח ממנו הפסיכואנליזה, אבל אחת הדמויות החשובות שפועל במקביל אליו זה איש בשם מגנוס הירשפלד, שב-1919 מקים את המכון לחקר המין, אבל הוא פעיל בעצם עוד כבר מסוף המאה ה-19. הוא ב-1897, באותה שנה שבמקביל עושים את הקונגרס הציוני הראשון, אז הוא מקים את התנועה הראשונה למאבק על זכויות של המיעוטים המיניים, מה שהיום נקרא נגיד הקהילה הגאה, קהילת הלהט"ב. זה נקרא הוועדה המדעית הומניטרית, והם נמצאים בקשר, והירשפלד מתחיל לזהות את הפוטנציאל בכל מיני גילויים, וגם שטיינבך מתעניין בתיאוריות של הירשפלד. הירשפלד נתן לו תיאוריה על מה שנקרא דרגות ביניים, צווישנשטופה, שהוא בעצם ניסה להסביר שבין גברים ונשים יש עשרות אלפי דרגות ביניים. מנסים לפתח כל מיני תיאוריות.
רגע, אני רק, מה שהיום אנחנו מדברים הרבה בשיח על, אתה יודע, על בחירה אישית, להבדיל מזהות ביולוגית, פה אנחנו מדברים על עיסוק ביולוגי במיניות, נכון?
נכון, זאת אומרת, העולם לא היה כל כך במקום של לדבר על חירויות אישיות להגדרה עצמית, והיו אנשים שהלכו גם בכיוונים האלה, אבל דווקא התפיצה של איש כמו הירשפלד הייתה מאוד, של קדמה מדעית. זאת אומרת, אנחנו נגלה שכל הדברים האלה הם בעצם חלק מהטבע, ועל כן אנחנו ככה נשיג את זכויותינו. יש שם גם מאבקים פוליטיים, נראה לי שבטח לא יהיה לנו זמן לדון בכל
העניינים האלה. לא, יש לנו, אתה יכול קצת להרחיב דווקא, כן.
אוקיי, אז בין השאר יש שם מאבקים פוליטיים לביטול, נגיד, הסעיפים בחוק שאוסרים על יחסי מין שנגיד במרכאות נקראים, אינם כדרך הטבע, כן? ובעצם דרך המחקר המדעי, אז הירשפלד מקווה להפוך בעצם לבטל את החוקים האלה, כן? ולמסד איזה שהן זכויות על בסיס זה שהוא יוכיח, כן? שזה בעצם חלק מהטבע. אז הוא מאוד משנה.
דרך הנאורות תבוא הליברליות. כאילו לא מתוך זכותו של אדם להיות משהו, אלא מתוך מחשבה מדעית והוכחות כאלו.
למעשה הסיסמה של הארגון הזה הוא ממש אל הקדמה דרך המדע. כן, קצר וקולע. אז הם מאוד מתעניינים ככה בתיאוריות אחד של השני. בינתיים שטיינך מסתובב באירופה בכל מיני מקומות, מלמד, לומד ומפתח את התיאוריות ואת הניסויים שלו. וכשאירשפלד מקים את המכון לחקר המין, אז הוא כבר באיזשהו שלב יותר מתקדם בניסויים. עכשיו הוא עבר מהחברים לשרקנים, ומה שהוא עושה במסגרת הניסויים האלה זה הוא מנסה להבין מה יקרה לא רק אם נשנה את המיקום של האשכים בגוף למשל, אלא אם מה יקרה אם נשתיל לשרקנים זכרים שחלות ולשרקניות נקבות אשכים.
וואו.
כן.
אוקיי.
והוא מגלה שזה משפיע, משפיע על הגוף שלהם מבחינה ביולוגית.
אבל הוא מגלה הבדלים בהשפעה הזו, נכון? זה לא סימטרי, מה ששטיינך מגלה.
כן, זה לא בדיוק. הוא גם עושה עוד כל מיני, זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של קבוצות ביקורת, יש שם שרקנים שהוא רק מסרף ולא משתיל להם שחלות, יש שם כל מיני דברים. אבל מה שחשוב, נראה לי, בשורה התחתונה, זה שהוא בעצם מניח את היסודות להבין שיש הורמוני מין, כן? שהאשכים והשחלות מעורבים בהפרשות של הורמוני מין שמשפיעים על הגוף באופן כללי, הם משפיעים על ההתבגרות המינית, על ההתנהגות המינית, ובאופן כללי על כל מיני דפוסים של התנהגויות. ובאמת זה מה שקורה לשרקנים שלו, כן? השרקנים הזכרים שמשתילים להם שחלות למשל, אז הם הופכים להיות אובייקטים מיניים לשרקנים זכרים של, שלא סרצו אותם, ודברים מהסוג הזה.
וואו.
כן. אז זה מאוד מעניין גם אותו, וגם כמובן את טירשפלד, והם מתחילים לפתח כל מיני רעיונות סביב הדבר הזה. שטיינך קצת הולך לכיוונים של, הוא חושב שיש לו יסוד לרפא הומוסקסואליות בשלב הזה. לרפא אני אומר במרכאות, אבל כמובן שמבחינתו זה הייתה בעיה מדעית שאפשר פשוט לפתור.
ובאמת, עם מה שאמרת על השרקנים, כאילו, כן, יכול להוביל אותך למחשבה כזו.
כן, זאת אומרת, זה בדיוק עדיין בתוך איזו פרדיגמה מדעית כזאת שאומרת, זה הכל ביולוגיה. אז
בואו נשנה את זה. כן.
ובמקביל, במכון לחקר המין שהירשפלד מקים, אז דווקא הולכים לכיוונים אחרים ומתחילים לפתח את המדע שהוא בבסיס של ניתוחים וטיפולים באופן כללי להתאמה מגדרית, כן? מה שהיום זה חלק מהפרוצדורות שחלק מהאנשים בקהילה הטרנסית עורכים. אז יש גם פרוצדורות ניתוחיות פלסטיות, ויש גם פרוצדורות שהן פרוצדורות הורמונליות, כן? של הזרקה של הורמונים.
כלומר, בתחילת המאה ה-20, פחות או יותר, אנחנו מדברים על סביב 1920, נכון? משהו כזה. אנשים כבר עוברים פרוצדורות של שינוי מין?
הראשונה לעבור באמת פרוצדורה, לא נוח לי עם המצגות האלה, אבל נגיד שאפשר לקרוא לה מלאה, זאת אישה בשם דורה ריכטר, שהיא באמת עוברת סדרה של טיפולים תחת המכון לחקר המין של הירשפלד, לא על ידו, על ידי רופאים אחרים, אבל במסגרת המכון הזה. אז היא מתחילה את הסדרה הזאת ב-1922 ומסיימת אותה ב-1931, התהליך ארוך, והגילויים של שטיינך הם ככה מאוד משפיעים על סדרת הטיפולים שהיא עוברת. במקביל, באותו זמן, בשנות ה-20 וה-30, שטיינך עסוק כבר בשאלות קצת אחרות, והוא בעצם מדבר לא רק על ההקשרים של הורמוני המין, נגיד בתהליכים של ההתבגרות המינית, נגיד, או השינויים הפיזיים על הגוף באספקט המיני, אלא גם על שאלות של ויריליות והסערה, rejuvenation באנגלית. ובעצם התפיסה שלו היא בגדול של טסטוסטרון, שכן בדיוק הוא ניסח את הקיום שלו, הוא יכול להשפיע גם על על ההתנהלות שלנו בתחומים אחרים, כן? זה יכול לגרום לנו לאיזה פרץ של יצירתיות, צעירות, כוחות מחודשים וכולי.
נגיד בהשאלה, אם נבלע אשך, עתיר את הסוסטרון, אז אולי פשוט נקבל איזה בוסט של נאורים?
זהו, אז על פניו באמת גישה אחת יכולה להיות אולי להשתיל, כן, איזה אשך נוסף כדי שיהיה איזה בוסט. דווקא הוא, מבחינה פרוצדורלית, הלך לכיוון הפוך, ופיתח תהליך שנקרא על שמו, תהליך שטיינאך, שבו בעצם קרתו את אחד האשכים, מתוך תפיסה שהאשך השני יעבוד לפיצוי.
ובעצם יגרום פיצויית.
כן. כן, ויגרום בעצם לפרץ טסטוסטרון בגוף.
מישהו עבר את תהליך שטיינאך? זה דבר שקרה? מישהו עבר?
כן, כן, בהחלט, הרבה אנשים עברו אותו. זה היה מספיק פופולרי, זה הפך להיות גם פופולרי, גם בנשאר גם בארצות הברית, כן, ובכל מיני מקומות באירופה, באנגלית אפילו נהיה לזה פועל, כן, to be steinach. וייץ למשל, כן, המשורר, עבר את התהליך הזה וטען שהוא גרם לו לגיל התבגרות נוסף ולפרץ של יצירתיות. אז אולי הדבר הזה באמת...
וואו, אני אחפש בכתביו את העדות הזאת, מעניין מאוד, אוקיי. איך נראים השירים שלו בתקופה הזאת, אם אני יכולה להבחן איזשהו שינוי?
אז אנחנו יכולים לפנות בקריאה נרגשת לכל המאזינים והמאזינות שהם חוקרי ספרות. הנה נושא למחקר מעניין.
כן, נסו לחפש את האשך החסר בשיריו של יייץ, אוקיי.
עכשיו, מה שמעניין שבמקביל אליו, בשנות ה-20 וה-30, יש את באופן כללי התעניינות בהסערה, כן? ואפשר אולי לחשוב, כן, מה ההשפעה, נגיד, שמלחמת העולם הראשונה על אנשים, ולמה הם עסוקים בשאלות האלה דווקא אז. אבל במקביל אליו יש איזה קולגה צרפתי שלו, סרז' וורונוף, שהוא למשל מנסה... לגרום להסערה של אנשים על ידי השתלה של אשכי קוף באדם. אז רואים שזה לא רק עניין אנקדוטלי אצלו, אלא יש פה איזה מגמה.
כן, אני כאילו כמובן, כל הזמן אמרת, וואו, באמת, איזה טיפולים פרועים, אבל אני מניחה שגם תקופתנו לעתיד הרפואי תראה פרועה למדי. אולי אפילו יותר. בוא נגיע, כן נגיע לסופם העגום של הצמד, שטיינאך הירשפלד?
טוב, אנחנו נראה לי די יכולים לנחש, כן, אנחנו ברגע לפני מלחמת העולם השנייה, אנחנו יודעים שהנאציזם עולה, ובעצם גם הירשפלד וגם שטיינאך מוצאים את עצמם, סליחה, גם הירשפלד וגם שטיינאך מוצאים את עצמם בגלות, הירשפלד בדיוק יוצא ב-1932, אם אני זוכר נכון, יוצא למסע עולמי כדי לתת הרצאות בכל מיני מקומות בעולם. הוא גם מוצא איזה סטודנט סיני לרפואה שהופך להיות בן זוג שלו, והם מסתובבים במשך כמה שנים בעולם, נותנים הרצאות, אגב מגיעים גם לפה לארץ, נותנים הרצאות בחיפה, בירושלים, בתל אביב ובבית אלפא. כן, הוא מאוד התרשם מהווריליות של הגברים היהודים הקיבוצניקים. אבל זה עניין אולי לאייטם אחר. ושטיינאך...
ועם שטיינאך?
זהו, נאלץ לגלות לציריך, לשוויץ בעצם, והוא נמצא שם בתקופת המלחמה. גם הפופולריות של הטיפולים שלו כבר יורדת, ומן הסתם הוא סובל מאנטישמיות. ומה שמעניין זה שהם, זאת אומרת, הירשפלד, כמו הרבה קדושים וצדיקים, אז הוא נולד ונפטר באותו תאריך, ב-14 במאי, וגם שטיינאך, אולי, כן, איזה שותפות גורל קוסמית, אז גם הוא נפטר ב-14 במאי, אבל בשנה אחרת, ב-1944.
זה כבר ממש חומר לפינה אחרת, הצירוף המקרים הזה. טוב, סיפור מאוד מאוד מעניין, גם על, על, על רפואה, גם על תפיסת המיניות, ובעצם הראשית של, של חקר המין, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. בעצם צריך להגיד שהסיפור הזה הופיע לראשונה בהסקט שלך, תולדות המיניות, נכון?
זה הסקט יש לו קומפניין בלוג. זאת אומרת, זה התחיל בתור פינה שהייתי כותב כל מיני דברים שקשורים בהיסטוריה של מיניות ובהיסטוריה קווירית בפייסבוק, אז זה התפרסם בעמוד שלי בעצם, כן, בעמוד שנקרא תולדות המיניות בפייסבוק, אבל באמת הדבר הזה עשה כמו פוקמון, גדלנו, והיום יש גם סקט, אז יש שם, יש הרבה סיפורים מעניינים אחרים. עוד לא הקלטנו פרק על שטיינך, אבל אולי נקליט.
אז זה הסקט תולדות המיניות שאתה מגיש. נודה
אני
לך.
אני יחד עם ענת זלצברג, כן.
נכון, בוודאי. אז תודה רבה, דותן ברום. תודה.
תודה, שרון. שיהיה יום נעים. ביי.
נתראות. כן. אנחנו עם מחקר חדש ומדאיג למדי. המחקר הזה מגלה שכימיקל שנמצא בשימוש נרחב בגידולים חקלאיים נפוצים, למשל שיבולת שועל בצפון אמריקה, פוגע בפוריות ובהתפתחות עוברים. הריכוז של הכימיקל הזה בשתן של הנבדקים רק הולך וגדל עם השנים, ככה המחקר הזה מוצא. והחוקרים קוראים להתערבות רגולטורית. נשמע על איזה כימיקל מדובר ועל הסיפור כולו מהדוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת ההם והעובר במרכז הרפואי רמב"ם. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. מה, אנחנו מיד משליחים את שיבולת השועל האמריקאית מן המדפים?
עדיין לא. אבל בעצם שמסתכלים על זה מגבוה, זה מחקר שמערב פוליטיקה ומדע. החומר עצמו, שנקרא כלור מקוואט, הוא בעצם הוא חומר שמשפיע על גדילת צמחים. הוא לא חומר הדברה, הוא אמנם alkylating agents. alkylating agents, למשל, זה חומרים שאנחנו משתמשים בהם בכימותרפיה, זה המשפחה של החומר. אבל החקלאים נותנים את החומר הזה לשיבולת השועל לחיטה, על מנת שהצמח לא יתכופף, והקציר שלו, האיסוף שלו, יהיה יותר קל.
זה אחד מהממריצים שנותנים. הרבה מהמזונות שלנו מלאים בממריצים, הורמונים, דברים כאלה, נכון?
ובעצם כשאנחנו הולכים אחורה, עוד בתחילת שנות ה-80, חקלאים, חוואים דנים שגידלו חזירים, דיווחו לראשונה שכשהם האכילו את החזירים שלהם בדגנים שטופלו בחומר, הם שמו לב שהפוריות של החזירים שלהם ירדה באופן דרסטי. אגב, גם של החזירים וגם של החזירות.
זה דבר שדווח אז וגם נחקר, או שהוא נשען אז על דיווחים בלבד?
דווח אז ולא נחקר מספיק.
לא נחקר מספיק.
לא נחקר מספיק, אבל המחקרים שבוצעו, הראו פגיעה בכל השרשרת של הפוריות, כלומר, הגעה לפריון בגיל מאוחר יותר, ירידה בתנועתיות של הזרע בגבר, ירידה במשקל של איברי הרבייה, הפחתה בטסטוסטרון בחולדות ממין זכר, וכל זה דווח, גם איזה פגיעה בגדילה ובמטאבוליזם, אבל בעצם
אז כל זה דווח לראשונה על ידי החקלאים, ואחר כך גם, יותר מאוחר, אתה אומר, נחקר בצורה יותר מעמיקה, ומצאו פגיעה בעצם בשיבוש בכל המחזור הזה של הרביעייה, לא?
נכון, ואת שואלת אותי על מחקר, אז מה שהפריע לחוקרים, יש לנו שורה של חומרים שנקראים משבשים אנדוקרינים, משבשים הורמונליים. שפוגעים במערכת ההורמונלית, אבל החומר הזה, הכלורמקוואט, לא התנהג באופן קלאסי כמו המשבשים האנדוקרינים שמשפיעים דרך הרצפטורים הקולטנים לאסטרוגנים ואנדרוגנים, ומשנים את הפעילות של הארומטאז, האנזים שהופך את הורמוני המין הגברים לנשים, בנשים לדוגמה, שהוא מאוד חשוב, אלא כן זיהו פה השפעה במנגנון של יצירת הסטירואידים בגוף, כן זיהו פגיעה במערכת שנקראת אנדופלזמיק רטיקולום, שהיא מערכת חשובה, ואז בצר להם עשו מחקר שפורסם ב-2011, שאני לא יודע אם הייתי בוועדת הלסינקי, אם הייתי מאשר, לקחו מתנגדים בריאים ונתנו להם את החומר הזה. בני אדם, אני מתכוון.
כן, כן, הבנתי.
וגילו שבגוף של האדם החומר הזה שורד 2-3 שעות, מופרש בצורה מאוד יעילה, תוך 24 שעות קשה למצוא שאריות שלו, ושוב, זה מחקר שפורסם ב-2011, מתנדבים בני אדם, וזה היה מעין צופר הרגעה, עד כדי כך שבאפריל 2023, ה-US-EPA, שזה הסוכנות להגנת הסביבה, נתנה איזה צפירת הרגעה, ואפשרה לאמריקאים לייבא את החומר הזה מאירופה.
רגע, רגע. האמריקאים יביאים אותו מאירופה בעצם?
כן, מאירופה.
המקור שלו הוא אירופאי, הבנתי. אבל רגע, יש לי שאלה. אתה אומר שהוא נשאר מעט זמן בדם, אז מה אכפת לנו, אפילו אם הוא חומר משבש, הוא נשאר רק 2-3 שעות בדם. אבל אנחנו מדברים על מיני מזונות שנצרכים כמעט לאורך כל שעות היממה. אם אנחנו מדברים על חיטה, על שיבולת שועל, לא?
בהחלט. ובעצם מה שהחוקרים עשו במחקר הזה, מעבר לבדיקה של כ-100 בדיקות שתן בבני אדם, אגב, כחמישית מהם היו נשים בהיריון, הם הלכו למדפים בסופרמרקטים בארצות הברית, וקנו 25 מוצרים שמכילים אותם דגני בוקר, מתוכם אגב 8 אורגנים שלא היו אמורים לטפל בחומר הזה, באחד מתוך 8 אורגנים נמצאו רמות משמעותיות. ובעצם הבשורה היא שבניגוד לציפייה ובניגוד לצפירת ההרגעה של הסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית, החומר נמצא בריכוזים משמעותיים ב-80% מבדיקות השתן במחקר הזה.
ב-80% מבדיקות השתן? ושוב אנחנו מדברים על מוצרים שיש בכל בית, דברים שמכילים שיבולת שועל, חיטה, שעורה גם, כל הדברים האלו.
גני בוקר באופן קלאסי, כן?
וואו.
ותראי, זה מחזיר אותנו, אנחנו יודעים למשל, אני מדבר איתך מחיפה, רמב"ם, בית חולים הבית שלי, אז בחיפה אנחנו מנטרים באופן קבוע 7 מתוך אלפי מזהמים פוטנציאליים מוכרים. ואנחנו יודעים על המון המון מזהמים פוטנציאליים, אבל נפח מחקרי שבוצע באיכות טובה מאוד חסר, גם בחיפה, גם בעולם, ולכן המחקר הזה חשוב, ובעצם חשוב שהחוקרים האלה הגיבו מהר לסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית, שרק באפריל 2023, לפני פחות משנה, שינו את התקנות ואמרו בואו נבדוק מה קורה. ובעצם הם מרימים פה, הדליקו נורת אזהרה, שהיא חשובה מבחינתנו, ואני מקווה שזה יגרום לסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה לשקול מחדש את היתרים שהיא נותנת ליבוא חופשי, בלי למעשה בדיקת רמות החומר. אוקיי? החומר, אגב, בדגנים, בשיבולת השועל, בחיטה, הוא נשאר לאורך זמן, אין שום מגבלה, הוא מתפרק באופן מהיר רק בגוף.
אבל בגידולים עצמם הוא נשאר הרבה זמן, בטח גם באדמה. רגע, אבל דיברנו מקודם, כשתיארנו את מה שהחומר הזה מעולל, אני חושבת שדיברנו בעיקר על הרבייה, זאת אומרת, על מחזורי הייחום ויכולת ההפריה. מה לגבי רעילות לעוברים?
אז באמת, המעט מחקרים שבוצעו בתחום, הראו שהחומר משפיע על גדילת העובר ועל הליך חילוף החומרים בו. עכשיו צריך מאוד להיזהר בזה, כי זה עדיין מחקרים ראשוניים, המחקר הגדול ביותר פורסם ב-2020, סך הכל לפני פחות מארבע שנים, ומטבע הדברים קשה לעשות מחקר פרוספקטיבי כזה ולהגיד אני אתן לנשים רמות מוגברות של החומר הזה על מנת לבדוק מה הוא עושה. אז אנחנו מתבססים על מחקרי בעלי חיים, בעיקר מחרסמים שמרימים דגל אדום, וכמו שאמרתי, בנשים הרות שנבדקו במחקר הזה, היו מעל 20 נשים הרות, בהחלט הורם דגל אדום, כי החומר נמצא בשתן שלהם ברמה משמעותית, ופוטנציאל פגיעה בעובר, לפחות ברמה התיאורטית הוא קיים. אז אנחנו מודאגים, אבל אין לנו עדיין נפח מחקרי שיאשש או יפריך את הדאגות שלנו שהם על סמך ניסויי בעלי חיים.
לגבי עוברים, אבל לגבי הרבייה אנחנו כבר, המחקרים הם מקיפים דיים.
לא רק בבעלי חיים, גם באדם.
אנחנו צריכים לצפות, נגיד, ממשרד הבריאות שלנו, אולי לקבוע תקנות לך, אתה יודע, שיעשו מה שרוצים, באמריקה, באירופה. האם אנחנו לא צריכים לצפות ממשרד הבריאות שלנו, שיגן עלינו באופן נפרד ומיוחד, על עם הבחירה?
אז תראי, זה פה, זה ממש קצה הקרחון. הרגולטור, אם יצטרך להיכנס לכל אחד, את יודעת, מנסים להתמקד בקרצינוגנים, בחומרים מחוללי סרטן, כי הם הכי מפחידים את הציבור בכלל, גם את הרגולטור. חומרים שמשפיעים על מערכות אחרות, מערכת הרוויה, את יודעת, מערכת אנדוקרין דיסרפטור, משבשים אנדוקרינים, הם בעדיפות קצת פחותה בהשוואה לחומרים הקרצינוגנים. ועדיין לא יהיה מנוס, הרגולטור ייאלץ לעסוק בזה. הבעיה היא שיש המון 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 חומרים, ופרטנית באופן להתעסק בכל חומר זה קשה, והרגולטור עדיין קשה לו להתמודד עם זה בצורה טובה.
נכון, אבל כשמגיע מחקר כזה, נראה לי הוא שווה איזה מדבקה, הייתי אומרת, אולי.
נכון. נכון,
נכון, נכון. או לפחות שיחה ברדיו, שזה גם כן סוג של עזרת הציבור.
שימו לב.
נכון. ככלל, כרגיל אנחנו מזכירים, ככל שמוצר, הרשימה של החומרים שהוא מכיל היא קצרה יותר מאחור על הקופסה, כך אתם יכולים להיות מעט בטוחים יותר.
ככל שהוא מעובד יותר, בהחלט, זה כל הכללים שאנחנו מכירים.
נכון. נכון. למרות ששוב פה, אתה יודע מה? אני חושבת, דיברנו על, על, על דגני בוקר, אבל הם בעצם, הבעיה היא כאן, בדגנים עצמם. אז יכול להיות שגם אם אנחנו קונים קמח, למשל, תוצרת המקומות האלו, שלכאורה לא עבר שום מודיפיקציות, הוא פשוט מכיל קמח, מכיל גרעין חיטה, אולי גם הוא מסוכן באותה עמידה.
נכון, מעבר לסוכר, שחלק מדגני הבוקר הם מכילים, כן. וחומרים נוספים, בהחלט. וזה יכניס אותנו לשיחה הבאה שלנו, שאולי תהיה לגבי תוצרים אורגניים. מה האבידנס?
נכון. בסדר גמור. טוב, בריאות לכולנו. נודה לך בשלב זה, דוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רמב״ם. תודה רבה.
תודה רבה.
המחקר הבא יגרום לכם להערכתי לרוץ ולצחצח את השיניים. מחקר ישראלי חדש הצליח להדגים את האופן בו חיידק שמעורב במחלות חניכיים, מצליח לעשות את דרכו מהפה אל הלבלב, ולהגביר את הסיכויים להיווצרות סרטן הלבלב, שכידוע הוא אחד הסרטנים הקטלניים. נפנה לאורך המחקר הזה, הפרופסור גבריאל נוסבאום, הוא סגן דיקן ענייני מחקר במעבדה לחקר מערכת החיסון המולדת בפקולטה לרפואת שיניים, שבבית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, תודה רבה לך על הפנייה אלינו בעניין המחקר החשוב הזה. נשים מיד את הסייג ברשת השיחה, המחקר הזה כרגע עוסק באחברים, נכון? ואנחנו משליחים ממנו אלינו בני האדם, אכן?
נכון, נכון. המחקר שלנו בעיקר התבצע באחברים, למרות שיש הרבה מחקרים בבני אדם שהצביעו על הקשר הזה בין מחלת חניכיים לסיכון לסרטן לבלב.
אוקיי, כלומר, יש מחקרים קודמים, והמחקר שלכם בעצם מאשש את המחקרים הללו.
כן, המחקר שלנו בעצם בא להעריך את הסבירות של הקשר הסיבתי בין ההימצאות חידקים מסוימים לבין סרטן הלבלב, אבל הרקע למחקר הוא בעצם הרבה מחקרים בבני אדם ששאלו את השאלה האם המחלה הפריודונטלית והאם חדקים מסוימים שקשורים למחלה הפריודונטלית מחלת חניכיים, סליחה, האם המחלה הזאת היא קשורה לסיכון לסרטן לבלב.
ואנחנו שואלים, מה באמת הקשר?
נכון. אז הקשר יכול להיות דרך כמה וכמה מנגנונים. מחלת חניכיים היא מחלה כרונית, אינפלמטורית, דלקתית, ואנחנו יודעים שדלקת יש לו קשר מאוד מעניין לסיכון לסרטן. מצד אחד, המערכת החיסונית שלנו מגינה, אמורה לחסל תאים סרטניים. מצד שני, הרבה סרטנים נשענים על הדלקת כדי להתפתח. אז זה יכול להיות, הקשר היה יכול להיות דלקת גרידה. זאת אומרת, יש מחלת חניכיים, יש מרקרים וסמנים של דלקת, גם סיסטמית אגב.
זה מדובר על דלקת חניכיים נפוצה ומוכרת, או איזשהו זן נדיר מאוד של מחלת חניכיים?
כן, זאת שאלה טובה, זו באמת מחלה מאוד שכיחה, וברמות שונות כמובן. אנחנו לא יודעים להבדיל בין הסוגים השונים של המחלה הפריאודונטלית והסיכון שלהם. אבל אנחנו בעצם חקרנו האם חיידק או חיידקים מסוימים שקשורים למחלת חניכיים, הם אלו ש... יש להם קשר להתפתחות הסרטן. כי גם בשאלה הזאת יש מחקרים שבעצם מצביעים על חיידקים מסוימים באנשים עם סרטן לבלב, שיש להם נוגדנים ברמות גבוהות יותר לחיידקים האלו. אז באנו עם מודל עכברי שמשלב בין המחלה הפריאודונטלית, שבו אנחנו שמים את החיידק הזה באופן חוזר ונשנה לחלל הפה של העכבר, ושילבנו את זה עם מוטציה בגן שקשור לסרטן הלבלב. ובעצם מה שראינו זה שהמתן הזה של החיידק יכול להאיץ את התפתחות הסרטן בלבלב, שזה דבר מדהים, כאילו איך זה קורה, נכון? כן. אז דבר אחד, זה מאוד מאוד ברור שהחיידק יודע לנוע מהחלל של העכבר, מחלל הפה של העכבר ללבלב, אפשר למצוא אותו חי בתוך הלבלב, שזה מאוד הפתיע אותנו. ואז בעצם חקרנו יותר לעומק מה יכול להיות הקשר המנגנוני בין החיידק הזה להתפתחות הסרטן.
ומצאתם את הקשר המנגנוני הזה?
אנחנו מציעים במאמר שבעבודה שפורסמה, אנחנו מציעים מה שאנחנו חושבים שהיא לפחות כיוון חזק לכיוון של מנגנון. ובעצם יש גם מחקרים אחרים שמראים שבתוך גידולים סרטניים נמצאים חיידקים, והרבה מהחיידקים האלו, למרבה ההפתעה, הם בתוך התאים. זאת אומרת, הם יושבים שם בתוך התאים. ואנחנו
אבל הם יכולים להיות שם גם באופן שהוא נספחי או מקרי? כלומר, זה, האם ההימצאות שלהם מעידה בהכרח התפקיד שלהם במהלך?
אני חושב שזאת אחת השאלות החשובות בתחום. מי העוברי אורך התמימים ומי החיידקים שהם אינם תמימים? שהם בעצם משלבים פעולה עם מנגנונים סרטניים. ובעצם זה מה שאנחנו מצאנו, שלפחות בשביל חיידק אחד שקשור למחלה הפריאודונטלית, הוא קודם כל המוטציה בגן שקשור לסרטן לבלב, מאפשר לחיידק הזה לשרוד בתוך התאים הסרטניים, ושם הוא לא עובר אורך תמים, הוא משלב פעולה והוא מאפשר לתאים הסרטניים לשרוד כל מיני תנאי עקה, סטרס, שאנחנו יודעים שהרבה סרטנים בעצם, אם אנחנו חושבים עליהם, הם מאוד בעקה. זאת אומרת, יש להם רמות של חמצן נמוכות, יש להם נוטריאנטים ברמות נמוכות, ולא רק זה, אנחנו מוסיפים כימותרפיה ומנסים להרוג אותם, ובכל זאת...
כן, כל מערכת החיסון, גם הפנימית וגם טיפולים, הכל בעצם מתקיף
את הגידול, מנסה להתקיף אותו, ואתה אומר שהחיידקים הללו, שמקורם במחלות חניכיים, מסייעים לגידול הזה לשרוד.
נכון, בדיוק, בדיוק. ולכן אני, כן, כן, זה...
פיתחתי את דבריי ואמרתי שאנשים אולי יצחצחו יותר שיניים בעקבות השיחה הזו, אבל אולי אלו היו סתם דברים באלמה. האם אכן צחצוח שיניים מסייע בהפחתה של חיידקים מהסוג הזה?
אז קודם כל, כן. זאת אומרת, שמירה על היגיינה אוראלית באופן, ברמה גבוהה, מפחיתה בהחלט את הרמות של החיידקים האלו. החיידקים האלו אוהבים את הסביבה הדלקתית בפה. אז ככל שמפחיתים דלקת בפה, אז גם החיידקים האלו ש, שקוראים בהם, להם בספרות אוהבי דלקת, אז גם הם, המספרים שלהם בהחלט יורדים. אבל כמובן יש המון מחקר להבין מי, מה בדיוק הזנים של החיידקים. אולי יש זנים מסוימים שצריך באופן יזום להפחית אותם, ולא רק על ידי שמירה של היגיינה אוראלית.
נכון. כאילו אולי, אולי אפילו אם אדם כבר חולה, חלילה בסרטן הלבלב, האם ייתכן שאיזשהו טיפול משלים בהיגיינה אוראלית גם יסייע באופן עקיף לטיפול בסרטן?
אולי, כי יכול להיות שיש זרימה כל הזמן של החיידקים האלו, בין טיפולים נגיד לסרטן, או אולי באמת טיפולים, לשלב טיפולים שהם, הטארגט של הטיפול הוא החיידק שיושב שם בגידול. בהחלט, זה פותח, כאילו כל המחקר הזה, מה שהיה באמת מדהים בו, זה שזה פותח את הראש לחשוב על כל מיני גורמים שלא חשבנו עליהם, בסרטן הקטלני, כמו שציינת בהתחלת דברייך.
כן, כן, בהחלט,
מאוד,
אני חושבת...
סרטן מאוד מאוד קטלני, כן.
כן, הוא גורם המוות השלישי מגדולים סרטניים באמריקה,
כן.
למשל.
נכון,
אחד
נכון.
מהנתונים המבהילים לגבי הסרטן הזה. ושוב אנחנו לומדים, גם בזכות המחקר הזה, עד כמה הגוף שלנו יחידה אחת, שעוד יש כל כך הרבה מה ללמוד על תפקודה.
ממש, כן.
נשמח לשמוע... כן,
אני יכול לציין את הצוות המדהים של הסטודנטים ושותפים למחקר, במיוחד שני סטודנטים שזה חלק גדול מהדוקטורט שלהם, אליה סבא ומריה פרחת, אז רק רציתי לציין אותם גם.
בהחלט, יפה שציינת, ונשמח לשמוע על מחקרי המשך ומסקנות נוספות מכם.
יופי.
תודה רבה לך. פרופסור גבריאל נוסבאום, סגן דיקן לענייני מחקר מהמעבדה לחקר מערכת החיסון המולדת בפקולטה לרפואת שיניים, בבית הספר לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית. תודה רבה.
תודה. יום טוב.
ובכן, תמו שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, אני מודה לכם על ההזנה. ומקווה כמובן שהתעניינתם. מזכירה שאנחנו משודרים בימי א' עד ד' בשעה 7 הבוקר בשידור חי, ובערב בשעה 8 בשידור חוזר. ספרו לחבריכם הנבונים על התוכנית שלנו, ואתם מוזמנים כמובן להזין לנו גם כהסקט ביישומון של כאן, או בכל יישומון הסקטים אחר שבחרתם לאמץ מסיבותיכם שלכם. תודה רבה לאורחים שלנו היום, אלכס לויקר ונתיב רובינזון. תודה רבה גם למפיקה תמר בנימין. תודה לתמיר צוברי על הביצוע הטכני. אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו. אני שרון קנטור מאחלת לכולנו המשך יום טוב ובטוח, ואולי גם קצת בשורות טובות. תודה, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.